שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מסוז.
שלום.
היום אנחנו רוצים לצאת עם הרב לייטמן לטיול, טיול להכרת עצמנו. ניקח את המאפיינים הבולטים ביותר שהצלחנו לאתר בתוך הציבור הישראלי, בנו בכל אחד ואחת מאיתנו, וננסה להבין מאיפה הם באים ולאן הם אמורים לקחת אותנו בדרך להיים הכי טובים שרק אפשר. תהיו איתנו, ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אז במסגרת השיחות שלנו על ישראל, על 70 שנה לישראל, שוחחנו על הרבה נושאים. דיברנו על החלוציות, דיברנו על הציונות, דיברנו על ציונות חדשה, דיברנו על המון דברים, אבל היום נרצה להתמקד בישראלים עצמם, בתכונות, באופי הישראלי. עכשיו, זה נושא שהוא מאוד מאוד מעניין. אנחנו יודעים שכל אדם, הוא נולד, גם כך הוא נולד באופן טבעי, עם איזושהי חבילה של תכונות. כאלה שהוא יורש מהמשפחה, מההורים, מהאנשים הקרובים אליו, אבל בנוסף לזה, יש לו גם עוד חבילה שהוא מקבל ביחד עם הישראליות שלו. עכשיו, התבננו באמת בתכונות המאוד מיוחדות של הישראלים, וראינו שחלק מהתכונות הן תכונות מאוד ישנות ועתיקות כאלה. הייתי אומרת תכונות יהודיות, שהולכות איתנו כבר המון, הרבה מאוד שנים, ויש תכונות שהן יותר חדשות, מאז שעלינו ארצה. ואנחנו בחרנו את ככה, את המובחרות שבהם, כי יש לא מעט תכונות כאלה, ואנחנו נרצה לשוחח איתך היום, גם להבין אותם, להבין מה מקורם של התכונות האלה, מה התפקיד שלהם, ואיך אפשר להשתמש בתכונות האלה בצורה הטובה והחיובית ביותר. אז התכונה הראשונה שנרצה להתמקד בה זה לא לצאת פרייר. מסתבר שהתכונה הזאת, או העניין הזה, המאפיין הזה, כן, הוא כל כך חזק בישראלי, שהוא ממש מפתח בו אפילו סוג של פחד. לא לצאת, לא, שלא יעבדו עליו. שהוא לא ירגיש שבאיזשהו אופן ניצלו אותו, והוא יצא פרייר. אז הייתי רוצה להבין אולי קודם כל, מאיפה פיתחנו, אנחנו הישראלים, מין תכונה כזאת, מאפיין כל כך חזק, שנמצא שם עמוק בתוך האופי שלנו.
קודם כל, אין אומה כזאת עם ישראל, בצורה טבעית כמו שכל אומות העולם. אנחנו, כמו אומה, בעצם נולדנו על ידי אברהם אבינו, שהוא חיבר את האנשים זרים זה לזה, מ-70 אומות שהיו חיים בבבל, וקרא להם להתאחד, ומי שבאמת הרגיש שזה הפתרון לאותו משבר הבבלי שהיה אז בבבל, הוא הגיע לאברהם, ואברהם חיבר אותם, ואהבת לך כמוך, על כל פשעים תכסה אהבה, והחברה הזאת שלו, היא הצליחה באמת, הצליחה להתגבר על כל הפתרון, קשיים שביניהם, על האגו, אומנם שהוא לא היה כל כך גדול כמו שהיום, אצלנו. היו סך הכל חיים מאוד פשוטים בבבל. אבל הוא חיבר אותם, והחיבור הזה הוא הגיע לדרגה רוחנית. ביצחק, ביעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, וכו', עד חורבן בית השני, אנחנו היינו חיים באהבת אחים, שאנחנו היינו כל פעם משתדלים להתגבר על השנאה הטבעית בין בני אדם שהייתה מתפרצת גם בינינו, וניסינו כל הזמן לשמור על האחדות, אפילו עד דרגות האהבה. שזה, אהבה זה נקרא שאני מבין את הרצון של הזולת, ואני מעלה את הרצון שלו, בחשיבות יותר מרצון של עצמי. זה באמת מיוחד מאוד.
כן.
וכך אנחנו בעצם בסביבות 1500 שנה, אפילו קצת יותר, היינו חיים מבבל העתיקה עד חורבן בית השני, היינו חיים בחוק האהבה. שכל הקבוצה הזאת שהיא, שאברהם קרא לה עם ישראל, כי הוא עצמו אברהם אב האומה, היא, הקבוצה הזאת באמת הייתה עובדת נגד הטבע האגואיסטית ומתחברת ביניהם, והיה כל אחד מבטל את עצמו, מבטל את האגו שלו, והיה מתחבר עם החיים. ומפני שזה קרה במשך כל כך הרבה שנים, אז, וזה מגיע לנו מהכוח עליון, מהאור העליון, כוח הכללי של הטבע, שסוגר כל הטבע בהרמוניה אחידה, במערכת הגלובלית, אינטגרלית, אז יוצא שאותו כוח פועל בנו, והוא נתן לנו את הטבע הזאת השני. רצון להתחבר, רצון לאהוב, רצון להיות כלול עם אחרים, להרגיש קרובים זה לזה. החורבן בית המקדש, שהיה לפני 2000 שנה, הוא בעצם גמר עם כל זה. אנחנו, מה זה נקרא בית המקדש? בית של קדושה. קדושה זה נקרא השפעה, אהבה, ויתור הדדי. נגמר הכל.
זאת אומרת, כל התכונות הנפלאות האלה,
מה שהשגנו על ידי אברהם, כן? ומשה וכו', זה הכל נעלם מאיתנו, ואנחנו לכן יצאנו לגלות הרוחנית מאותם התכונות, וגם כן כתוצאה מזה לגלות הגשמית מארץ ישראל.
ההתרחקות מהתכונות האלה, זה בעצם אותו חורבן?
כן.
זה תוצאה מהחורבן או שזה החורבן עצמו?
זה החורבן עצמו. החורבן בית המקדש כתוצאה מחורבן הפנימי.
אוקיי.
ואז אנחנו יצאנו לגלות. לגלות זאת אומרת, שלפי איך שאנחנו התקרבנו לכל האומות העולם, באגו שלנו שהתגבר עלינו, בהתאם לזה אנחנו היינו נזרקים ממקום למקום, ממקום למקום, בכל העולם. קודם כל, 10 השבטים אנחנו איבדנו עוד בבית המקדש הראשון, ומי שנשאר, שזה 2.5 שבטים, אנחנו יצאנו לגלות, והתחלנו לטייל בעולם, ממקום למקום, עד שסובלים אותנו באיזה מקום, עד שזורקים אותנו, כך אנחנו היינו נמצאים. וזה ודאי שהקיום הגלותי הזה, שאנחנו היינו בשליטה אחרת, במדינות זרות, בשנאה, כי בינתיים האומות האלה קיבלו, התפתחו בהם דתות שהם בניגוד לדת שלנו. אנחנו גרמנו לזה גם כן, כי אנחנו עזבנו את הדת שלנו, שזה חוכמת הקבלה, אהבת אחים. זה בעצם דת ישראל. כי ישראל זה, כל הכלל זה, ואהבת רעך כמוך. שעזבנו את זה, אז אנחנו בזה, כתוצאה מזה, פיתחנו באומות העולם את הדתות ושנאה אלינו. ולכן יש בנו צורות מאוד מנוגדות. מצד אחד אנחנו באים ממקום, מכלל שכולם אחים.
כן, יש כלל כזה, ללא ספק.
אנחנו מרגישים את זה.
נכון.
שאין לנו אדם גדול ואדם קטן, חשוב ולא חשוב. אלה כולם יהודים.
כן.
זהו,
כולם יהודים. בסלנג גם נהוג לקרוא לזה אח שלי, כן. אחי.
כן, כן.
זה נכון, זה חלק מהסלנג הישראלי.
זה מאוד מאוד מושרש בכל בהכל. זה יכול להיות ראש הממשלה ויכול להיות מישהו מהשוק. שבא לשוק ראש הממשלה ומתחיל לדבר עם מישהו, הוא בא מחבק אותו ללא שום בעיה. זה פשוט, זה לא יומן.
נכון.
זה ככה יקרה באיזשהו מקום. מלכת אנגליה יכולה לקח לה, זה בלתי אפשרי. כן? זה מה שקורה. זה לא חוצפה.
זה לא חוצפה.
לא חוצפה.
זה מעניין.
זה נובע, כן. כן. זה נובע מאותה התכונה שנשארה לנו, מזה שהיינו באמת אחים. עד חורבן בית המקדש, ולכן זה נשאר מצד אחד. מצד שני, האגו שפרץ בינינו, האגו הזה הוא מעמיד כל אחד מול השני. ההפך, שאני לא פרייר, אתה לא תעבוד עליי, ואני רואה אתכם מרחוק.
כן, עורך כן. השוואות כאלה.
כן, 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 זהו. והאגו הזה הוא כנגד, אחד כנגד השני. ואפשר לראות על ההתנהגות של בני אדם, כן. שהם קופצים מקיצוניות הזאת לקיצוניות הזאת כן. בקלות.
זה נכון. זה...
בקלות. אין באמצע משהו.
הוא גם יכול דרך אגב לחבק אותך ולהגיד אח שלי, ובו זמנית גם לדפוק אותו.
כן.
דקה אחרי.
גם.
כן.
בקיצור, העם הוא לא כמו שאף אומה אחרת, הוא קיצוני. קיצוני מאוד. וכי הגענו לארץ ישראל, אוי ואבוי, כולם עם תרבויות שונות, אבל כולם עם גם כן ניגודיות הזאת. ולכן נעשה כאן כזאת ערבוביה, שזה זה חומר נפץ, אני לא יודע איך להגיד. איך העם הזה מחזיק בכלל בלי תורה. התורה נקרא ואהבת רעך כמוך. בלי לעבוד על ואהבת רעך כמוך, שאף אחד לא דואג לזה. לא דתיים, לא חילונים, לא ממשלה, לא באף מקום. אז יוצא שאנחנו ממש מחזיקים עדיין יחד, זה בחסד עליון. בתקווה שאולי בכל זאת אנחנו פעם נבין מי אנחנו ונעשה משהו עם עצמנו. כי בכל זאת התכונות הן מאוד מיוחדות יש לי בכל אחד. כל אחד זה ממש אוניקום. אבל איך לסדר את האנשים האלו המיוחדים יחד? וכאן זה אותה שיטה שדיבר אברהם, על כל פשעים תכסה אהבה, על כל הפערים בינינו, אנחנו צריכים דווקא לשמור את הפערים, ועל פניהם להתחבר.
אני רוצה רגע להבין טיפה את הרגש הזה של הפחד לא לתת פרייר. נגיד, אני הולך לקנות משהו. אף פעם, אני לא אלך לקנות משהו, כשאני לא יודע בדיוק בכמה מוכרים את אותו דבר, או דבר אחר שהוא אופציה אלטרנטיבית, באיזה מהירים. זאת אומרת, אף פעם אני לא אלך, אראה משהו, אשלם כמה שדורשים ממני, ושלום על ישראל. הפוך. גם אם בעוד רגע יבוא מישהו והוא יספר לי שהוא קנה את אותו דבר ביותר זול, אני בכלל עמות מרוב בעסה. זאת אומרת, או אם אני אזמין הביתה בעל מקצוע, אתה יודע מה, זה עוד קל שאני הולך לקנות, כי אני שולט בסיטואציה. איפה הבעיות מתחילות באמת? כשאתה במצוקה, נתקע האוטו, משהו קרה בבית, באינסטלציה, אין חשמל, אין מים, אין זה, זה. אתה תלוי באחרים. אתה מזמין בעל מקצוע, אתה מזמין בעל מקצוע, אתה יודע מראש שכשאתה תזמין אותו, בטוח שאתה תקבל. החרדה הזאת שלא לצאת פרייר, על איזה רגש בפנים היא יושבת, ולמה בני אדם אחרים פחות חרדים לזה מאשר אנחנו הישראלים? הרי זה ברור שאנחנו חרדים לזה הרבה יותר מאשר אחרים. מאיפה זה נובע? מאיפה זה הגיע אלינו? החרדה הזאת, שאף אחד לא ידפוק אותי.
גאווה שהייתה פעם הכנעה כלפי האחרים. היה חיבור. כל אחד הרגיש את עצמו שהאחר הוא כמו תינוק שלו. שהוא ממש קרוב לו כל כך. זה היה עד החורבן, עד שהיינו בתכונת אהבה, השפעה הדדית. אבל ברגע שנפלנו מזה, לשנאת חינם, אז כל התכונות האלה, הם הפכו לתכונות ההפוכות. ואז אני לא מרגיש את השני שהוא כל כך קרוב עליי. לא. אני מרגיש שהוא גם כן הפוך ממני. ויכול לסדר אותי יותר מכל בנומה אחר.
אתה נתת פה ככה דוגמה של תכונה מיוחדת שקראת לה הכנעה, וכאילו היא בעצם ההפך הגמור מלא להיות פרייר. ההכנעה כשאתה מתכוון אליה זה הכנעה שהיא באה ממקום של רצון לתת, להעניק, להיות כל כולי בשבילך.
התייחסתי לאחרים כמו לילדים שלי האהובים. לפני החורבן.
כן.
ואחרי החורבן אני מתייחס אליהם בהפך מזה.
ההפך הגמור.
ההפך הגמור. יותר קל לי להסתדר עם גוי.
נכון.
מה שעם ישראלי. כי איתו הוא פשוט, הוא שקוף. אני מבין אותו הוא לא כל כך מבין אותי, אבל אני מבין אותו. מה שאם כן, עם ישראלי זה מאוד קשה.
זאת אומרת, כל תכונה בעצם שאנחנו היום מזהים אותה כאיזושהי תכונה ששולטת בנו הישראלים היום, והיא מאוד בולטת, יש לה איזושהי צורה אחרת, הפוכה ממנה, שהייתה בנו באותה תקופה של אברהם אבינו, ואותה תקופה שחיינו בבית המקדש, וכשהיא נשברה היא בעצם הפכה להיות ההפך ה...
כן.
עכשיו, זה באמת מאוד מעניין לראות איך כל תכונה חיובית כזאת הפכה להיות באמת תכונה שהיא...
זה תמיד ככה, בכל הדברים.
עכשיו אני רוצה להפוך לצד שני. אז יש לי היום פחד שמה מישהו יסדר אותי. ואני בטוח שהוא מסדר אותי, רק לא בטוח שאני מזהה במה. זה שאתה תסדר אותי, זה ברור לי מראש, רק בהקטנת נזקים, אני מנסה להפחית, אתה יודע, כמה שפחות מה שנקרא. עכשיו, אם קיימת בנו כזאת תכונה, כזה מאפיין, כנראה שהוא לא קיים סתם. אתה הרבה פעמים אומר שום דבר לא קיים סתם. איך את ההרדה הזאת, שמה מישהו ידפוק אותי ואני אצא פרייר, בן אדם יכול לקחת ולהשתמש בה באופן חיובי ומועיל?
אני צריך לעבוד על זה. אני צריך להיכנס לקבוצה, איפה שקיימת אהבת חברים, אהבת אחים. אני צריך להבין ש... אף אחד לא מציל את עצמו מהמצב מה שאנחנו נמצאים, אלא אם כן שאנחנו כולנו מתחברים בינינו, ומבקשים מכוח עליון שייתן לנו יכולת לאהוב זה את זה, לראות מעלות חברו ולא חסרונות, וכן הלאה.
ואם תהיה בי אהבה, אז אני נגיד שתהיה בי אהבה, אני כבר אפסיק לפחד מזה שידפקו אותי ואני צפרייר?
בחברה כזאת, לא שאתה תפחד או לא תפחד, אלא בחברה ששם אנחנו נהיה קשורים בקשרי לפחות חברות, לא אהבה, חברות, כן? שאנחנו נבין שלהגיע לחיבור בינינו זה דבר גדול. למה? כי אנחנו בקשר בינינו מתחילים לגלות את הכוח העליון. אנחנו מקבלים כוח מיוחד שמגן עלינו, שמחזק אותנו, שמעלה אותנו למעלה מכולם, שאנחנו באמת מתחילים להיות עם מיוחד, כמו שמגיע לנו לפי התורה שלנו, תורת הקבלה, שמדברת על אהבה, על חיבור. אם אנחנו משתמשים באהבת רעך כמוך, כלל גדול בתורה, כמו שצריך, אנחנו מקבלים כוחות שאין לאף ומה.
אני רוצה באמת לדבר על עוד תכונה שהיא ככה הולכת יד ביד עם העניין הזה של לצאת פרייר ולא לצאת פרייר, זה החוצפה הישראלית. החוצפה הישראלית ידועה מאוד. החוצפה הישראלית יש לה הרבה צורות, היא לא מכבדת ולא מעריכה, לא נותנת כבוד לסמכות, לחוקים, לכללים, היא מנפצת הכל. אין דבר כזה לעמוד בתור, מה זאת אומרת לעמוד בתור?
יש לנו את זה גם כן מדורי דורות.
גם את זה. מה באמת?
אנחנו עם שאפילו מלך שבעם הוא היה משרת את העם. אנחנו עם שלא היו בו עבדים ואדונים. אנחנו עם שכולנו היינו מרגישים שאנחנו שווים לגמרי. אף פעם לא היה לנו כמו שבאומות העולם. דירוג, היררכיה בחברה שמה זה אני ואתה, אין דבר כזה, זה לא היה בעם ישראל, כל ישראל חברים.
אז זאת הסיבה שכל כך באמת אנחנו בועטים ומנסים לשבור כל...
אנחנו לא שמים לב על אף אחד וכולם, מה זאת אומרת?
חוק, אני מסדר את החוק, מה זה חוק? מה זה סמכות? אתה לא תגיד לי מה לעשות, אני יודע מה.
אנחנו לא יודעים להתכופף כלפי אף אחד.
בגלל שבעבר היה לנו את ה...
זה ממש נשרש בדנ"א שלנו.
זאת אומרת, זה השתרש בינינו ההרגשה הזאת שכולנו שווים, ולא יכול להיות שפתאום...
מה, למה לא? במה אנחנו לא שווים? שהוא למד והוא יותר חכם ממני, אז אני... זה לא חשוב. ההפך, אם הוא יותר חכם, הוא צריך להיות פחות ממני. כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, וכן הלאה, זאת אומרת, הצורה הפוכה, יש לנו כל הדברים האלה בפנים, אנחנו משתמשים בהם עם האגו שלנו, זו הבעיה. אבל באמת, ביסוד שלנו, כל מה שהיה לנו בתקופה ההיא, לפני חורבן שלנו, שהאגו התלבש עלינו, אז כל הדברים האלה, עכשיו הם פועלים בנו להפך.
איך אתה מגדיר את המאפיין הזה בדיוק של חוצפה?
שיש לי כוח תקיף, שאני יכול לעלות, כמו שכתוב שוב בני ישראל, עד השם אלוקיך. אני, יש לי כוחות להגיע עד השם אלוקיך. עד השם. עד הכוח העליון ביותר. לא העולם הזה בכלל, עולם העליון. שהכל שייך לי. ואני ובורא ככה כחברים, כמחוברים יחד. כי נמצאים באהבה הדדית. אז איך זה יכול להיות ש... אני העליון. אף אחד לא יכול להגיד לי כלום. אלה תחת הלחץ, תחת מכות, תחת איום גדול. אז ודאי שאדם הופך להיות חיה ואז הוא מתכופף. אבל אם הוא הופך להיות חיה, אם לא הופכים אותו לחיה על ידי מכות, כן? אז הוא ישראלי, הוא מרגיש את עצמו גבוה מכולם.
מאיפה זה נובע?
זה נובע מזה שביסוד שלנו יש לנו רשימות, בחינות פנימיות, שעל ידם, בהתפתחותם הנכון, אנחנו יכולים להגיע לרמת הבורא, לדרגת הבורא. מה תעשה עם העם כזה? אפשר לכוון אותו? אפשר לשלוט בו? אפשר לנהל אותו באיזו צורה? דבר עם כל ראשי ממשלות שלנו ב-70 שנותינו האחרונות. הם יגידו לך, אין דבר כזה בעם ישראל שאתה שולט בו. שאתה יכול לתת חוקים ויקיימו איכשהו, וזה זה כל אחד או... מזלזל ומוחק לך את הכל. כל אחד יכול להיות ראש ממשלה. אין דבר כזה בין אומות העולם. אני גדלתי ביניהם, אני יודע.
עכשיו, אם המאפיין הזה הוא יהודי, כמו שאתה אומר שאין כזה דבר באומות אחרות, שכל אחד, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, כן? זאת התחושה, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, זאת הרגש הזה של החוצפה. אף אחד כאילו לא יותר גדול ממני, אף אחד לא יקבע עליי, אף אחד לא יגיד לי, אף אחד לא ישלוט בי.
כן.
עכשיו, אם מאפיין כזה קיים בנו, לשם מה הוא קיים בעצם? לשם מה קיימת בנו כזאת הושעה?
שיהיה לנו חוצפה גדולה, אבל שנשתמש בחוצפה הזאת כדי להגיע לשמיים.
תסביר את עצמך.
אם אתה תדבר עם העמים האחרים, הם, יש להם נכונות להכנעה. גם כלפי מנהלים גדולים, משטרה אולי.
בוא נעזור רגע אלינו.
ואצלנו זה לא היו עבדים, אני חוזר שוב על זה. ולכן כל אחד ואחד, רק שלא יעשו ממני פרייר.
בדיוק.
העבד אני לא אהיה.
בדיוק.
מנהל, אולי אם כדאי להליכם להיות מנהל.
יופי. עכשיו, זה עד פה אפיינו את הדבר, נתת לו הגדרות. חדות כמו סכין. בשביל מה זה קיים? החוצפה הישראלית, לשם מה היא קיימת?
הכל לצורך הרוחני.
כלומר?
שפעם אנחנו נצטרך לחזור לייעוד שלנו, ונקווה שכבר הזמן בעצם כבר ממש דופק בדלת, שאנחנו צריכים את זה לעשות. ואז אנחנו נשתמש בכל החוצפה הזאת, כדי לא לפחד מכלום. פשוט מאוד. שבאמת אף אחד לא יעשה ממני פרייר. אני מגיע עד האלוקות, עד הבורא, עד שאני והוא נעשים כאחד. שוב בני ישראל עד השם אלוקיך. ואני לא מפחד משום דבר. רק זה אני שם לפניי, כי השמיים, גם השמיים זה לא הגבול.
עכשיו, המצב הזה, אני הופך להיות בעצם מה? מלך העולם? כאילו.
כן. כן? כן. וזה נמצא בכל אחד ואחד.
והתהליך הזה הוא תהליך דתי ביסודו, במהותו?
בכלל לא שייך לדת, לא שייך לשום דבר, רק לרצון האדם ואיך לממש את זה, על זה מדברת חומת הקבלה, ללא שום קשר לשום שיטה אחרת. רק חומת הקבלה מדברת איך להעלות את האדם לדרגת האלוקות.
הרב לייטמן, בעוד חצי דקה הזמן שלנו נגמר. הבנתי, אני אגיד לך מה הבנתי עד כה, ותן לי משפט אהרון שאיתו אני רוצה ללכת למשבה. הבנתי שכל תכונה שקיימת בנו היא קודם כל היא מאוד שונה מעמים אחרים, ובית שזה לא קיים סתם. לכל דבר יש שימוש שהוא כאילו אגואיסטי, שהוא לא כל כך טוב עושה לנו היום, ויש שימוש פוטנציאלי שהוא יכול לעשות לנו מאוד 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 טוב. אז בוא ניקח רגע רק את האחרונה שנגענו בה. להיות הצוף במובן הכי טוב של המילה, לאן זה יכול להביא את הבן אדם?
לדרגת האלוקות. שם המקום שלנו. ואחרינו אנחנו צריכים עוד לסחוף לשם כל באי עולם. כך צריכים להתייחס לתפקיד שלנו וכלפי כל העולם גם כן. להביא לכוח עליון, לבורא את כולם.
תודה רבה לך הרב לייטמן, תודה ניצה, תודה גם לכם, תבואו שוב, נמשיך עם מאפיינים נוספים. חיים חדשים לומדים להיות טוב, כל טוב להתראות.